הם יודעים מה שהם עושים, כן? הרב רבי מרדכי גווארי הוא תלמיד חכם חשוב מאוד מאוד, גם בקנה מידה ישראלי, וגם מה שאנחנו אוהבים בהרב רבי מרדכי שהוא דייקן ולא מוותר על שום דבר, ומתווכח על כל דקדוק שלפי דעתו צריכים לדקדק, וזה טוב מאוד, כי התורה שלנו היא תורה מאוד מאוד מדויקת ומדוקדקת, וירבו כמותו, ואני שמח בו ובתלמידים שלו, ואתם כולכם יהי נועם השם עליכם, ותגדלו מאוד בתורה ובהבנת התורה ובידיעת התורה במצוות ומעשים טובים. לפי הבקשה של הרב מרדכי, היום אנחנו נדבר קצת על הכתובה בישראל. כתובה, מה זה כתובה, וגם האם צריך את זה בזמננו, שיש לנו חוקי נישואים ואזרחים וכיוצא בזה. אז בואו נפרוס קצת את המצב הזה של כתובה בשעה שיש לפנינו. מה פירוש המילה כתובה? למילה כתובה יש שני פירושים, ואנחנו משתמשים בה לפעמים כך, לפעמים כך. פירוש אחד של המילה כתובה זה תשלום מוהר לאישה. זה פירוש אחד של המילה כתובה. פירוש אחד של המילה כתובה זה לתת שטר לאישה, שבו כתוב ההתחייבויות של הבעל אל האישה, לשעת הנישואין ולאחרי הנישואין. אתם עדיין לא נישואין, ובעזרת השם השם ייתן לכם במהרה בת זוג טובה ומושלמת, אתם תצטרכו בשעת הנישואין לכתוב לה כתובה. מה זה לכתוב כתובה? כתובה זה בעצם ביטוי להתחייבויות שיש לבעל אל האישה. כשהתורה או כשחזל מדברים על כתובה, בדרך כלל הם מדברים על כתובה, על התחייבויות הכתובה. וכשחזל מדברים על מה שאנחנו קוראים כתובה, על השטר של הכתובה, אז חזל אומרים, ומספר כתובתה נלמוד. זאת אומרת, השטר של הכתובה. היום בזמננו, כשאנחנו מדברים על כתובה, אז בדרך כלל מדברים על כתובה בזמננו, על השטר של הכתובה, לא על ההתחייבויות של הכתובה, כי היום בזמננו, על הרוב, הכתובה לא נגבית בסוף בבית דין, מהטעמים שאנחנו נסביר להלן. האם אתם אוחזים איתי, מבינים מה אני אומר, כן? אז יש לנו בעצם שני משמעויות, שני דברים שכשאנחנו מדברים על כתובה, אנחנו מדברים עליהם. אחד זה תשלום הכתובה, זאת אומרת מה שהתורה קרא כתובה, מה שהתורה קרא מוהר, מוהר וכתובה זה אותו דבר. וכתובה שמה שנהוגים היום לדבר היום, מדברים על השטר של הכתובה. אני אתחיל לדבר קודם כל על התשלום של הכתובה, עדיין או על המוהר. בתורה לא כתוב את המילה כתובה. המילה כתובה זה מילה בארמית. בתורה כתוב רק מוהר. בתורה לא כתוב אפילו שמי שמתחתן עם אישה צריך לתת לה מוהר. אבל כלל גדול אני אגיד לכם יקרים, וזה יהיה חשוב לכם מאוד מאוד כשאתם לומדים גמרא ותלמוד לכל האורך. תדעו שהתורה שלנו היא ספר הכי קצר שבעולם. אין בתורה לעולם מילה או אות מיותרת. אם התורה יכולה לומר דבר ואחר כך להאריך ולהגיד שזה אפילו בדבר הזה, אז התורה תעשה ככה. היא תגיד רק את החידוש והיא לא תגיד את הדבר הפשוט. ואתה והחידוש תבין שכנראה כל שכן זה. יש לנו עם הספר של התורה שלנו שניתן למשה רבנו בהר סיני, ניתן מדריך קצר, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. 13 כללים שהתורה קבעה לחזל איך לפרש את התורה, והמידה הראשונה זה קל וחומר. תדע לך שככה עובדת התורה. התורה אומרת את המקרים היותר מחודשים, היותר קיצוניים, וממילא תבין, אם ככה, כל שכן בכל המקרים הרגילים. איפה כתוב בתורה שאדם משלם מוהר? בתורה יש פרשה שנקראת אמה עברייה. אמה זאת אומרת אישה שגנבה, לא היה לה כסף לשלם והיא נמכרה להיות עבד. עבד או שפחה זה ביטוי לגויים, ואמה זה ביטוי לאישה יהודיה שנמכרת. אז היא הופכת להיות עכשיו משרתת בבית של היהודים. עכשיו, יש לנו כלל, גויה שנמכרה להיות שפחה בבית של היהודי, אסור לנו להחזיק שפחות יותר באשר 12 חודש, לא שפחות ולא עבדים, אסור לנו להחזיק אותם בגיותם, כלומר כשהם גויים במשך 12 חודשים. כי לא פן יחתיו אותך לי, היא מגדלת את הילדים, היא מכניסה עבודה זרה, היא מכניסה את הדת הלא נכונה, אז לכן מותר להחזיק עבד או שפחה גויים רק עד 12 חודש, וכשעד 12 חודש במקסימום, לתת להם ברירה, או שאתם מתגיירים, זה לא יהיה גיור שלם, כי בגיור צריך שלא יהיה לה, לאדם שום אדון זולת השם יתברך, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ופה הם עדיין עבד לאדם רגיל, אז הם מתגיירים והם נמצאים במצב כזה אמצעי, מכלל גויים יצאו, ולכלל יהדות לא הגיעו. זה המצב של עבד או שפחה שמתגיירים. דרך אגב, זה לא נוגע לעוזרות בית שיש לנו היום, כי אלה לא עבד אביתי שלנו. יש להם חוקי חירות, ולפעמים הפוך, המעסיקים עבדים שלהם, כי אליהם מגיע מזכורת ודמי חופשה וכל מיני דברים כאלה, ולפעמים עד רבה. אבל בעבד ושפחה שהם אמיתיים, אז התורה אמרה, שאחרי י' בית חודש הם צריכים להתגייר. והתורה אמרה שמותר לאדון לחיות עם האישה הזאת, לחיות הכוונה בחיי אישות. הוא לא מקדש אותה כי היא לא יהודיה רגילה, אבל הוא מייעד אותה. מייעד אותה הכוונה היא שמחליטים, זאתי מיוחדת עכשיו אל האיש. מותר לאדון שלה, אם למשל האדון של השפחה הוא רווק, מותר לו לחיות איתה בחיי אישות וכו'. כמו שאדם יהודי נושא אישה יהודיה, מותר לו גם כן לייעד אותה, מותר לו לייעד אותה לעצמו, מותר לו לייעד אותה אפילו לבן שלו, כמו שכתוב בתורה בפרשת משפטים. אבל התורה מזהירה, אפילו שהיא שפחה, כלומר היא לא ימה, היא לא שלך, לא אישה בת חורין רגילה, אז אתה לא יכול לחשוב שהיא תחתיך, ואתה יכול לעשות במה שאתה רוצה. לא. שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. אסור לך למעט מלתת לה את שערה, כסותה ועונתה, דהיינו פרנסה, מזונות ואישות, אסור לך למעט, צריכים לתת לה. ומי אמר שלאישה רגילה צריכים לתת את זה? מי אמר שאדם שמתחתן עם אישה חייב לפרנס אותה ולתת לה כסות ומדור וכל הדברים האלה? זה לא כתוב בכלל. אלא מזה שהתורה אומרת, שאפילו בשפחה אתה צריך לשלם, מזה חז"ל הרי לומדים קל וחומר, אז כמובן שבאישה רגילה אתה צריך לשלם. מה זאת שהיא תחתיך והיא חייבת לעשות לך הכל? זה לא ככה. היא לא הופכת להיות אבק אדם, אתה חייב לשלם לה, שיהיה רצות ועונה, ולדאוג לשלומה, לביטחונה, לרווחתה, לכלכלתה, כל שכן לאישה רגילה, ככה עובדת התורה. אותו הדבר גם במה שהתורה אמרה, כסף ישקול כמו הרבטולות. אישה שמתחתנים איתה, יש לה משהו שהוא חד פעמי. הוא לא יחזור עוד פעם. בתולים. בתולים פירושו של דבר, מין קרום שהשם שם לה באותו מקום, כדי להודיע שהיא חדשה יד ראשונה. אתם יודעים שמכונית יד ראשונה, עולה הרבה הרבה יותר מאשר מכונית יד שנייה. אתה קונה מכונית חדשה לגמרי, ברגע שהורדת את הניילונים מהמכונית, כבר המכונית הזאת שווה 30% פחות. למה? אבל היא כבר לא יד ראשונה. אז יד ראשונה זה נקרא בתולה, ובתולה יש לה ערך גדול מאוד. כתוב בתורה שתי פרשיות, אחד בפרשת משפטים, ואחד בפרשת כי תצא. בפרשת משפטים כתוב שאחד שהוא מפתה נערה בפירוש, הוא חי איתה חיי אישות, אבל הוא לא התחתן איתה. אז בעצם הוא לקח לה את הבתולים, הוא לקח לה את החותמת שהייתה עליה יד ראשונה, והוא משאיר אותה בשוק עכשיו משומשת, יד שנייה. אז הוא מפסיד לכסף, הוא מפסיד לשווי, הוא מפסיד לכבוד, הוא מפסיד לערך. אז אומרת התורה, כסף ישקול כמו הרבטולות. צריכים לשלם למפותה הזאת, החבר הזאת עם החברה. צריכים לשלם לה כמו מוער הבתולות, כמו המוער שנותנים לכל הבתולות. למה? כיוון שהוא הפסיד לה בעצם את כסף הבתולות. יש פרשה שנייה, בפרשת כי תצא, שאדם אנס בר מינן בכוח, רשע גדול, אנס נערה שהייתה בתולה, גם שם הוא לקח לה את הבתולים, והוא הפך אותה למשומשת, ליד שתיים, כתוב בתורה שהוא צריך לשלם לה, וכמה הוא צריך לשלם לה? 50 כסף. הגמרא, אתם זוכרים, אמרתי לכם שהתורה ניתנה לנו עם מדריך קצר וקולע, שנקרא י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. אז יש לנו קל וחומר, למדנו את זה. יש לנו עוד דבר, גזרה שווה. אם אתה רואה שתי פרשיות בתורה, שהתורה משתמשת באותם מונחים, באותם מילים, אז עושים גזרה שווה מפה לפה. זה לא דבר שאנחנו יכולים לבד להגיד, פה מצאתי את המילה הזאת, פה מצאתי את המילה הזאת, כי גזרה שווה אין אדם לומד מעצמו, אלא אם כן שמע מרבו, אלא אם כן דן מרבו. זאת אומרת, גזרה שווה, קל וחומר, זה דבר שאתה יכול להבין, זה מסך לבד. אבל גזרה שווה זה דבר ש... אנחנו צריכים שיהיה לנו מסורת על הגזירה שווה הזאת, אבל לחזל יש מסורת על הגזירה שווה בין פרשת משפטים לבין פרשת כי תצא, שהגזירה שווה הזאת אומרת שפה כתוב כמוהר הבתולות ופה כתוב 50 כסף, כנראה שמוהר הבתולות זה 50 כסף. זאת אומרת, כנראה שמוהר, כך למדה הגמרא, שהגודל, הערך של המוהר, זה 50 כסף. ככה למדה הגמרא. תשימו לב איזה דבר, הפירוש של המילה מוהר זה מתנה. למה למתנה הזאת שהאדם נותן לאישה בשעה שהוא מתחתן איתה ולוקח לה את בתוליה, למה קוראים למתנה הזאת מוהר? הסיבה שקוראים למתנה הזאת מוהר, כי זו מתנה שהאדם נותן במהרה. תזכרו שיש מתנות שאדם נותן, הוא לא רוצה לתת אותן. ויש מתנות שאדם נותן, והוא מאוד מאוד אוהב לתת אותן. מתנה שאדם לא רוצה לתת, כמה פעמים אמרו לאנשים, איזה צרות, השבוע יש לי 3 חתונות. אז אמרתי לו, אז למה זה צרות? אז אומר לי, תשמע, אתה לא יכול לא ללכת, כי הוא יעלב, כי הוא בן דוד, כי הוא זה. ואתה לא יכול לא להשאיר שם צ'ק של $500, בגלל ש... זה לא מכובד, אז עכשיו אני צריך, השבוע הזה הלך לי $1,500 בשביל חתונות. מה אני צריך? הלוואי שלא ישלח לי הזמנות, הלוואי שלא ישלח לי. אני צריך מסכורת שלמה בשביל לתת לאחרים ברוכה הבאה. אני צריך מסכורת שלמה בשביל לתת לאנשים אחרים מתנות. אז יש מתנות שאדם נותן והוא לא נותן אותם בחשק, הוא לא נותן אותם בלב שלם. אבל מה לעשות? הזמינו אותו ובום. וזה מכיר, וחריצה בזה, אז צריכים לתת מתנות. מצד שני, יש מתנות שאדם נותן בחשק גדול. אתם עדיין לא חתנים, נכון?
יש.
בעזרת השם. אבל תזכרו שיש מתנה שאותה האדם נותן בחשק הכי גדול. מה זה? לארוסתו. כשאדם חתן, הוא נותן את המתנה בלב שלם, וואה, זו הקלה שלו, זו שהוא חולם עליה, זו שהוא יבנה איתה את הבית. אלה מתנות שאדם נותן מהר ובחשק. לכן כתוב ברמב"ן שהשם של המתנה הזאת, דהיינו הכתובה, השם של זה מוהר. מה זה מוהר? מוהר זה מתנה שנותנים אותה מהר. זו. עכשיו, בימי קדם, גם לפני מתן תורה, היה מקובל שאדם שנושא אישה נותן לה מתנה. על מה המתנה הזאת? על זה שאת מוכנה להתחתן איתי. כל אישה שהיא מוכנה להתחתן עם איש, היא יכולה למסור לו רק פעם אחת בחיים מה שיש לה, את הבתולים שלה. היא לא יכולה למסור את זה לגבר מספר 2, גבר מספר 3, גבר מספר 4. יש דבר אחד, כזה מין מכסה, צלופן, טבעת, חותמת, שגמרנו, ברגע שלא תהיה לה הטבעת והחותמת הזאת, היא כבר הופכת להיות יד 2, היא כבר הופכת להיות משומשת. אז לכן, זה שאת נותנת לי את זה, שאני הראשון שלך, ואת באה אליי, זה שווה איזשהו מציאת חן, ולכן נותנים על זה מתנה, וזה נקרא מוהר. זה היה גם לפני מתן תורה, כמו שמתואר בפרשת וישלח, שהבנים של שכם בן חמור, שכם בן חמור בא לבנים של יעקב ואמר להם, אני רוצה את דינה. הוא כבר לקח את דינה והוא כבר אנס את דינה בכוח. הוא אמר להם, תסכימו, הרבו עליי מאוד מוהר ומתן ואתנה. מתן זה מתנה ומוהר זה המתנה הזאת של הבתולים, ואני אתן לה כמה שאתם, אני אוהב אותה מאוד, רוצה אותה מאוד, אני אתן לה כמה מוהר שאתם רוצים. המוהר פירושו של דבר מתנה שהגבר נותן לאישה על זה שהיא מסכימה להתחתן אצלו, והיא גם הראשונה שלו, כן? והיא גם זאת שהוא יחיה איתה. זה הפירוש של המילה מוהר. חז"ל במשך הדורות הפכו את המוהר הזה לכלי להחזיק את האישה אצל בעלה. לא מדין תורה, אדם יכול לגרש את אשתו אפילו בעל כורחה. אדם לא חייב להיות עם האישה שהוא התחתן איתה כל החיים. כשהוא התחתן איתה, אמרו לו, איזה אישה טובה, איזה אישה רכה, איזה אישה כנועה, איזה אישה מסכימה, איזה אישה מכבדת. אחרי שנה הוא רואה ש... חלומות בלילה, האישה הזאת קשה ומוציאה לו את העיניים, ורק רוצה כסף ומררת לו את החיים. התורה לא הכריחה את האיש להישאר עם האישה הזאת, ויכול לגרש אותה, ולגרש אותה אפילו בעל כוחה. רק לפני 1,000 שנה יש לנו חרב דרבנו גרשום, לא לגרש אישה בעל כוחה, אבל מצד הדין, אדם יכול לגרש אשתו אפילו בעל כוחה. באו חז"ל, והשתמשו במוהר הזה, כדי לעצור את הבעל מהכוח שיש לו נגד האישה. הרי לבעל יש כוח נגד האישה, היא הרגיזה אותו היום, אז הוא יגיד לה, די, גמרנו, לכי לכל הרוחות, אני לא צריך אותך, לכי תחזרי לבית אבא שלך, ושלום על ישראל. אמרו חז"ל, אתה זוכר שהיית צריך לשלם למוהר? את המוהר הזה שהיית צריך לשלם לה, אל תשלם לה בשעה שאתה מתחתן, אלא זה הופך להיות חוב על הנכסים שלך. והיה כשאתה תרצה להתגרש, תצטרך לשלם את המוהר. מוהר וכתובה זה בדיוק אותו דבר. והיה כשאתה תרצה לגרש, תצטרך לשלם את הכסף. אז עכשיו אנחנו יודעים באמת שאם אדם רוצה לגרש את האישה, הוא יכול לגרש אותה ואפילו עם כסף, אבל זה עוצר את הגירושים. למה? כי רוב הסכסוכים זה סכסוכים של שטויות. תדעו שרוב הגירושים בעולם הם לא בסיבות מוצדקות. רוב הגירושים שבעולם, 95% הגירושים באים בגלל שטויות. היא אמרה לו ככה, ליד אמא שלו, והוא אמר לה ככה, והיא הסתכלה על זה, והוא הסתכל על העיר. רוב הגירושים שבעולם מתחילים מהבלי הבלים, וכיוון שאין מישהו חכם שיודע לעצור את המפולת ואת ההידרדרות, אז הוא אומר לה מילים, והיא אומרת לו, והוא אומר לה, והיא אומרת לו, עד שגמרנו, הבית הזה הופך להיות לאהבת אש, ומתגרשים ומתפרק הבית. אבל אם אתה, בשעה שיש איזה קטטות, תנסה לעצור אותה ונגיד להם, רגע, רגע, שבוע תרגעו, וכל אחד יישב במקום שלו, אל תדברו אחד עם השני, בעוד שבוע תחליטו אם אתם מתגרשים. על הרוב, בעוד שבוע כבר ירד הכעס, כבר ירד עכשיו, כשחזל אמרו שאת המוהר הוא ישלם בכתובה בשעת הגירושין, מה חזל התכוונו? השיעור של המוהר זה סכום מחייה לשנה. כשאדם מגרש את האישה, הוא צריך לתת לה סכום מחייה לשנה. וסכום מחייה לשנה, אין לאדם, תודה רבה. רק אם תוכל לסגור פה קצת.
אפשר, נסגר.
נשים איזה כיסא. מהצד השני. סכום המחייה לשנה, אין לאדם בכיס שלו, כן? אני לא יודע כמה עולה פה באמריקה סכום מחייה לשנה, אבל הסכום הכי נמוך של מחייה לשנה, לא פחות מ-12,000 דולר, כן? כלומר, 1,000 דולר לחודש, להכי ענייה שבעניות. אף אחד לא מחזיק את הסכום הזה בכיס שלו. אז כשהוא ירצה להתגרש, בבקשה, בואו תשבו ותאכלו, בבקשה, כן? אף אחד לא מחזיק את הכסף של המוהר בכיס שלו, אז כשהוא יחליט לגרש, הוא מרוגז מאוד, ואני אראה לך, ואני אעזוב אותך, אבל הוא צריך לשלם כסף. זה לוקח זמן, הכסף לא יעצור אותו מלגרש, אבל זה לוקח זמן להשיג את הכסף. בינתיים נודע לאבא שלו, בינתיים נודע לאבא שלה שהם מתקוטטים, ואז הם נכנסים בעובי הקורה ומתווכים שלום ביניהם, ומתווכים כל מיני דיבורים טובים ביניהם. לכן המוהר, הכתובה, זה דבר שיוצר גירושין. זה כתוב בגמרא כמה וכמה פעמים. טעמה מי תקינו רבנן כתובה לאישה. הטעם, מהו הטעם שרבנן תקנו כתובה לאישה? כדי שלא תהיה האישה קלה בעיני בעלה להוציאה. זאת אומרת, תקנת הכתובה באה לשמור על האישה, שיהיה לה ביטחון. כי אם אישה עובדת בבית, ומחבסת, ומבשלת, וקונה, ומטפחת את הבית, ויהיה לה בלב כל הזמן חשש, מחר הוא מתרגז עליי וזורק אותי, אז אף פעם היא לא מתחברת אליו לגמרי. אף פעם היא לא מתמזגת איתו לגמרי. לכן חז"ל אמרו שכשיש כתובה אתה תרצה לגרש אותי, אתה תשלם, מהעיניים יצא לך, אתה תצטרך לשלם כל כך הרבה. הוא יודע, זה קמצן, זה ישלם כסף. הוא לא ישלם כסף, אז אני נשארת פה קבוע. זאת אומרת, התקנה של הכתובה נותנת ביטחון לאישה אצל בעלה. מהסיבה הזאת יש לנו הלכה שכתובה בגמרא, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו, דאמר, אסור לו לאדם לשהות עם אשתו בלא כתובה אפילו שעה אחת. תדעו שיש הלכה כזאת בעם ישראל. מזוג שאין להם כתובה, שאין להם כתובה, הכוונה שאין להם כתובה כשרה, אסור להם לחיות אחד עם השני. אפילו אם כתבו כתובה כשרה וטובה בשעת הנישואין. אבל אחרי הנישואין מתברר שהכתובה פסולה, כי טעו בשמות. כי העדים לא היו כשרים. כי הכתובה נקראה, נעבדה, נחתכה, נקבה, ומאיזה סיבה? אין לנו עכשיו שטר כשר לגבייה, באותו רגע אסור לאיש הזה לחיות יותר עם אשתו. אפילו שהיא תאורה, הלכה אתמול למקווה. אפילו שהיה חופה כדת משה וישראל, היה שבע ברכות, אבל באותו רגע שאין לאיש עם אשתו שטר כתובה כשר, כשר הכוונה עם חתימות כשרות, עם שמות כשרות, או אפילו היה כשר, אבל עכשיו זה עבד, ואין עכשיו שטר כתובה, באותו רגע נאסר לאיש לחיות עם אשתו. אסור לו יותר לחיות איתה. עד שיכתבו כתובה חדשה. זה גזרה של רבי מאיר. הלכה כרבי מאיר בגזרותיו, דאמר, אסור לו לאדם שישהה עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. מה פירוש הלכה כרבי מאיר בגזרותיו? אתם צריכים לדעת שרבי מאיר, רבי מאיר שאנחנו מדברים עליו זה רבי מאיר בעל הנס. לרבי עקיבא, אחרי שמתו לו 24,000 תלמידים, היו לו רק 5 תלמידים. רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, כן, ורבי טרפון. 5 התלמידים האלה העמידו את כל התורה שיש לנו היום בעם ישראל, באה מרבי עקיבא ו5 התלמידים, כי כל התורה שהייתה לפני כן בעם ישראל נגמרה, מתה, נעלמה. 24,000 תלמידי רבי עקיבא נפטרו, נשארו 5 תלמידים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי, רבי טרפון. ורבי מאיר היה חזק מאוד 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 בתורה. אבל בגלל זה אין הלכה כמותו. למה? כתוב בחז"ל שלא ירדו חכמים לסוף דעתו. כל מקום שרבי מאיר חולק עם אחד מהתנאים, הלכה כמו אותו תנא. רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. רבי מאיר ורבי שמעון, הלכה כרבי שמעון. רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. למה? כי רבי מאיר כל כך היה חריף ולא ירדו לסוף דעתו. אז למרות שהוא היה סוף העולם, גדול הדור, אבל אנחנו לא יכולים להתעסק, אנחנו יכולים להתעסק רק עם מה שאנחנו מבינים. התורה היא לא, התורה היא הספר הכי חכם שבעולם. אין הלכה כרבי מאיר. למעט מקומות שרבי מאיר גזר גזרות או תיקן תקנות כדי לשמור על כרם בית ישראל. שמה הלכה כרבי מאיר, זה מה שכתוב בגמרא. הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. בדברים שהוא, כך מסביר רש"י, שהוא החמיר על הדין, שהוא עשה קו הגנה, כדי שלא יתקלקל התורה בהלכה הזאת והזאת, שם ההלכה כמו רבי מאיר. אחד מהדוגמאות זה הכתובה. הלכה כרבי מאיר בגזרותיו, דאמר, אסור לו לאדם שישהה עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. אפילו אם כתבו שטר כתובה טוב. אם שטר הכתובה הזה נפסל, או עבד, או נקרא, או התברר עכשיו שהוא לא נכתב כהלכה, מיד נאסר לאיש לחיות עם אשתו. למה? כי השטר הכתובה היום זה המגן הגדול על האישה שלא תהיה קלה בעיני בעלה. זאת אומרת, הבעל הרי, התורה הרשתה לבעל לגרש את אשתו גם בלי הסכמתה. הבעל לא צריך את ההסכמה. כמו שאדם מוכר את המכונית שלו, אז הוא לא צריך את ההסכמה של המכונית. מדין תורה, אדם לא צריך את ההסכמה של אשתו. נותן לך גט, לא רוצה להמשיך לחיות איתך. לא, אף אחד לא יכול לקוף עליי לחיות עם אישה שאני לא רוצה במשך החיים. ככה מדין תורה. בא רבנו גרשום מאור הגולה ועצר את זה. בימי קדם אדם לא היה מגרש את אשתו, אלא אם כן הסיבות היו יוצאות מן הכלל, הסיבות היו מיוחדות, הסיבות היו. היום גירושין הפכו להיות מכת מדינה, כאילו כן, מתחתנים, מתגרשים, מתגרשים. אפילו שבתורה יש דבר של גירושין, אבל תזכרו, ברוכה הבאה, אפשר לשבת. אפילו שבתורה יש דבר של גירושין, אבל תזכרו שהגירושין בתורה זה דבר נדיר שבנדירים, כמו שבתורה יש פרשת ייבום, כמו שבתורה יש פרשת עגלה ערופה. יש דבר כזה בתורה, אבל זה דבר שהוא מיועד למקרים של אחד במיליון. היום הגירושין, כיוון שבני האדם הפכו להיות רדודים מאוד, בעלי תאוות מאוד, טיפשים מאוד, וקנאים מאוד, ומתקשרים רק לחיצוניות ולאנוכיות, זאת לא מוצאת לכם בעיניי, גירושין, יש לי אחרות מחכות בתור. השנייה לא מוצאת לכם בעיניי, גירושין, יש אחרות מחכות בתור. פעם אחת אני סדרתי קידושין בבת ים, אצלנו בארץ, והייתי מנגן, סברי מרנן, קידושין. אז החתן פתאום עוצר אותי, אומר לי, הרב, מה אתה מתאמץ כל כך לנגן? כולה זה תחנה ראשונה. ועוד שנה, שנתיים, יבוא עוד אחד, ועוד שנה, שנתיים. זאת אומרת, אני מתכוון, כל כך יש הידרדרות במוסר, שאדם כשמתחתן, הוא בכלל לא חושב להמשיך את כל החיים עם האישה הזאת. בוא ננסה איתה, שנה, שנתיים, זה ילך טוב. וזה חוצפה ופראות וטיפשות והידרדרות מאוד מאוד גדולה. חז"ל רוצים לעצור את זה. חז"ל לא רוצים שאדם יתחתן עם אישה בהרגשה, בוא ננסה, נטעם אותה 5 שנים, נראה אם זה משתלם לי, ואחר כך נמשיך. אז כדי לעצור את הבעל מהכוח הזה שיש לו, שקוראים לזה לגרש את האישה, באו חז"ל ולקחו את המוהר שבתורה, ואמרו את המוהר הזה, לא ישלם אדם לאשתו את המתנה הזאת, לא ישלם אדם לאשתו בשעת הנישואין, אלא בשעת הגירושין. מה ההבדל? כי אדם שנתן לאשתו מתנה בשעת הנישואין, הכסף כבר יצא מהכיס שלו. כבר יצא מהכיס שלו הכסף. ועכשיו כשהוא כועס עליה, גמרנו, תחזרי לבית אבא שלך, גמרנו, תחזרי מאיפה שבאת, אני לא צריך אותך בכלל, בכבוד. אבל כאשר הכסף עדיין לא יצא מהכיס של הבעל, אז עכשיו הוא חושב פעמיים, תשמע, לגרש אותה, זה גם עכשיו להיכנס למסע ומתן כספי וכלכלי, ולפרק את הנכסים, ולפרק את הממונות, וזה דבר לא קל. אז זה המון פעמים חשבון רציני מאוד לבעל. בסדר, עשתה לי ככה, עשתה לי ככה, לא שווה לפרק את הבית. כלומר, חז"ל השתמשו בכסף, וכל הגברים, כמה שהם גדולים, כן? אבל הם קטנים מאוד ליד הדולר. ובדולר אחד קטן מפיל אותם לרצפה. הכסף, 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 הכסף. חז"ל לקחו את המידה, את החולשה הזאת, שיש לבני אדם על הכסף, אמרו, אתה רוצה לגרש את אשתך? תשלם כסף, תשלם הרבה כסף, כן? עכשיו בוא נראה אם אתה עדיין רוצה. אז זה לא שאין גירושין בעולם, יש. והתורה נתנה את האפשרות הזאת. אבל חז"ל עצרו את זה מאוד מאוד, הם הורידו את זה מנפח כזה גדול לנפח כזה קטן. אתה תצטרך לשלם כסף, וזה לא קל, וזה מעורר הרבה מחשבה אצל האיש אם כדאי או לא, ובעיקר זה עובר כמה ימים, עובר כמה ימים נרגעים. אתם עדיין בחורים, רובכם אני מבין לא נשואים, אבל אני רוצה לומר לכם עצה שתזכרו אותה לחיי הנישואים. כאשר יש ויכוח בין האיש ובין האישה, תזכרו, לא היום, מחר. יושנים לילה אחד, תישן לילה, עוד 7 שנים תקום, תראה השמש זרחה, ויש שמיים בצבע תכלת, וכל הוויכוח נראה אחרת ממה שהוא היה נראה אתמול. אבל אם אדם בשעת הוויכוח, לא, לא, תגידי לי, סליחה, תגידי, זה הורס את החיים. תחמיץ, ככה כתוב בספר שערי תשובה, להחמיץ את הוויכוח. מה פירוש? לתת לו לתפוע, לתת לו לשעות. אתה כועס על משהו, אל תגיב עכשיו, יש לך איזה כעס? אני מבין, אשתך, כזאת טיפשה, וכמה פעמים אמרת לה, מבין אותך, הכל טוב. אל תגיד לה היום, תגיד לה מחר. ואתה תראה שמחר זה נראה אחרת לגמרי. אז בעצם זה מה שחז"ל עשו. חז"ל אמרו, לא שאין גירושין, יש גט בעולם. אבל כתובה היא ברקס, היא מעצור. תשמע אדוני, לך תוציא כסף מהבנק ותביא כדי ללכת לבנק, כשהבנק פתוח ולהוציא כסף, בינתיים האישה התקשרה לאבא שלה, לאבא שלי, לפעמים זה הגיע למצב שיהיה גירושין, איך שלא יהיה. אבל יותר מ-50% במקרה הגירושין הורדנו. אז זה מה שכתוב בחז"ל, במקומות רבים בש"ס. טעם המה התקינו רבנן כתובה על האישה. מה הטעם שרבנן התקינו כתובה על האישה? כדי שלא תהיה קלה בעיני בעלה להוציאה. זה כלי לעצור לבעל את הכוח שיש לו לגרש את האישה. בעצם הביטוי הזה, טעם המית תקינו רבנן כתובה לאישה, הוא ביטוי קצת של פלא. רבנן תקנו כתובה לאישה, אבל עכשיו אמרתי לכם שכתובה זה המוהר, והמוהר כתוב בתורה. ואנחנו יודעים שהיה מוהר, אנחנו יודעים שהיה מוהר לא רק משכם, בני שכם בן חמור, אמרו לבני יעקב, ערבו עליי מאוד מוהר ומתן ואתנה. וגם אצל יצחק ורבקה כתוב שרבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצאן וקח לי שני גדיי עיזים. אז שואל המדרש, וכי מה, החלו של יצחק היה שני גדיי עיזים? אומר המדרש, שכך כתב לה בכתובתה, שני גדיי עיזים כל יום. זאת אומרת, היה להם כתובה עוד לפני מתן תורה. אותו הדבר בפרשת השבוע האחרונה, יעקב שואל את יוסף, מי אלה? הוא שואל אותו על מנשה ואפרים. ומשיב ליוסף, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה. השאלה של יעקב בכלל לא מובנת. תסתכלו בפסוק, לפני השאלה מי אלה. יעקב אומר לו ליוסף, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, הם יהיו חלק מ-12 השבטים. ככה אומר יעקב ליוסף. פסוק אחרי זה, ויער את בני יוסף, ויאמר מי אלה? מה זה מי אלה? לפני דקה אתה אומר לו ליוסף, שני הבנים שלך מנשה ואפרים, אלה הנכדים שלי, הם יהיו לי, כי ראובן ושמעון יהיו לי. מה הוא שואל אותו עכשיו מי אלה? רש"י שם אומר, מי אלה הם באו בקדושה? האם את הילדים האלה הבאת מחוץ לנישואין או בנישואין? עם קידושין או בלי קידושין? עם כתובה או בלי כתובה? אסור לאדם שישאר עם אשתו בלא כתובה. מה משיב לו יוסף? בניי הם אשר נתן לי האלוקים בזה. אמרתי לכם שאין בתורה מילים מיותרות. המילה בזה מיותרת. יוסף יכול להשיב לו ליעקב, בניי הם אשר נתן לי האלוקים, זה הילדים שלי. מה זה בזה? בזה. זה דבר שאתה מצביע עליו. אומר רש"י, הראה לו שטר קידושין ושטר כתובה. אז הוא אומר לו, אל תדאג, הם באו בקדושה או בתארה, והכל בסדר, עם כתובה, כשרה, כדת וכדת משה וישראל. יעקב ויוסף היו לפני מתן תורה. אז אנחנו רואים שהיה כתובה, והיה שטר כתובה לפני מתן תורה, והיה מוהר. אבל מסכת בבא מציעה, שם כתוב את ההשתלשלות של הדורות, איך הדורות הלכו וירדו, עד שהכתובה, המוהר של התורה, הפכה להיות הסגנון של הכתובה של זמננו. כתוב בגמרא שבראשונה היה נותן לה מוהר, וכמה היה נותן לה מוהר? לפי החשיבות שלה. אם היא הייתה מתחתנת כשהיא בוגרת, כלומר בת 12 וחצי ואילך, אז היה נותן את המוהר לה, לקלה. אם הייתה מתחתנת כשהיא יותר קטנה, היה נותן את המוהר לאבא שלה. אתם יודעים שבימי קדם הבנות היו נישאות כשהן צעירות ביותר. בנות 12, בנות 13. מדוע? כי אישה מצד הטבע שלה צריכה להישען כל הזמן על מישהו. האישה היא כמו גפן, כמו שאומר דוד המלך. אשתך כגפן פוריה. וגפן, אם אתם ראיתם איך מגדלים אותה, גפן זה לא עץ שהוא צומח והוא נשען ועומד לעצמו. עץ לא צריך להישען על שום דבר, הוא עומד לעצמו. גפן, אתה צריך גדרות כדי להשעין את הגפן עליה, להדלות את הגפן עליה. ואם לא יהיה לך גדרות, הגפן אופנת על הרצפה. האישה צריכה להישען כל הזמן על מישהו. אז עד שהיא קטנה, עד גיל הבת מצווה שלה, היא נשענת על אבא שלה. מגיל הבת מצווה שלה, מה, עכשיו על מי היא תישען? עכשיו היא מיועדת לבעלה. לכן כבר בגיל 12-13 היו מייעדים את הבנות, את לפלוני, את לפלוני, והיו עושים כבר שידוכים וניסויים. לפעמים ההחלטה עם מי הוא יתחתן, הייתה כשהאישה הייתה צעירה מאוד מאוד. תשאלו את הסבתות שלכם בפרס, באיזה גיל הם התחתנו, יגידו לכם בנות 14. תשאלו, מי שאימא שלו חיה, תגיד לה, אימא, באיזה גיל סבתא התחתנה, או באיזה גיל סבתא שלך התחתנה? יגידו לך, בגיל 13, בגיל 14, מדוע? כי בת שמסתובבת ברחובות בלי שיש מישהו עליה, זה תקלה וסכנה. אז מתחתנת בגיל צעיר. מי מחליט על החתונה בגיל צעיר? הרי בגיל 12 אין מספיק דעת כדי להבין מה כדאי, מה לא כדאי, האם הוא בחור טוב, בחור לא טוב, קמצן, נרגן, כעסן, או צדיק, אוהב, רחמן. אין לה בת יכולת להבחין בזה. מי כן מחליט לה? אבא שלה. אבא שלה אדם חכם, רוצה בטובתה, בוחר איזה בחור, מסתכל, בודק איזה בחור פה הוא בחור טוב, בחור מתאים, כן? וגם אתם שתהיו בריאים כשאתם הולכים להתחתן, רני מבקש מכם שתיתנו משקל גדול מאוד 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 למה שההורים שלכם אומרים. כי גם כשאתם יוצאים לפגישות, אתם לא יודעים אפילו לא אחוז אחד מהאמת. הפגישות זה הצגות. אין שום אחוז אחד באמת. רק המבוגרים שכבר התקוטטו עם האישה כמה פעמים בחיים, ומבינים מה נדרש מהאישה, או האימא של הקלה מבינה מה נדרש מבחור, אז הם אלה שיכולים להסתכל איך האופי שלו, איך ההתנהגות שלו, איך האישיות שלו, מה הרמה שלו. בשעת הפגישה אף אחד לא מרגיז אחד את השני, אז אתה לא יכול לדעת איך זה יהיה כשאתה עייף ורעב ואומר לה תעשי לי משהו לאכול, והיא שוכבת על הספה ומתעסקת בצעצוע של האייפון שלה, כן? מה אכפת לה שאתה צריך לאכול, לא כואב לה בכלל, ואתה רעב מאוד ואתה רוצה שתעשה לך משהו לאכול. האם אתה יכול לדעת בשעת הפגישה אם היא תעשה או לא? כל הדברים, האירועים שיחיו במשך החיים, שהם נקודות הדביקה או החיכוך בין איש לאישה, אתה יכול לזהות אפילו אחד מהם בשעת הפגישה. אז לכן נותנים משקל עצום למה שההורים אומרים. ההורים כבר עברו את החיים, מבוגרים, בעלי ניסיון, וההורים רוצים אך ורק בטובת הילדים שלהם. ההורים לא רוצים דבר אחר. רק ההורים אומרים לך, זאת טובה וזאת פחות טובה. זה כדאי וזה לא כדאי, וכיוצא בזה. בימי קדם, בוודאי שהבנות היו נותנות אמון, אמון מלא, והיו חכמות. כי אתם רואים שלא היה גירושין בימי קדם, כמו היום שכל אחד חושב שהוא מבין גדול מאוד, ואחרי 5 שנים מתברר לו שהוא לא מבין, וצריכים עכשיו גירושין. אז בימי קדם נתנו להורים, אז מי היה מקבל את המוהר? האבא של הבת, הוא היה מקבל את המוהר. הוא היה המוציא והמביא והמחליט, והיו סומכים עליו. אחר כך מספר את הגמרא שהדבר הזה יתקלקל יותר. היו נותנים את המוהר לבת, ואז הבחור היה אומר, טוב, גמרנו, כבר יצא לי הכסף מהכיס, והיא הרגיזה אותי, גט, גמרנו, עוזב את הבית, הולך לבית של אבא שלו, ומפוצץ את הנישואים. אז חזל אמרו, התקינו דבר חדש, שהוא לא ייתן לה את המוהר ממש, אלא יעשו מהמוהר הזה כל מיני כלים לבית. מכיוון שלא כל הבנות מקבלות אותו גובה של כתובה, העשירות מקבלות הרבה, והעניות מקבלות קצת, כתוב בחזל שהעשירות היו עושות במוהר מגשים מכסף וזהב, ברוכים הבאים, מגשים מכסף וזהב, והעניות היו עושים איזה סירים מלוכלכים, כן? אבל הוא אולי רוצה לגרש, למה? כי יש לו בבית מגשים של זהב, חבל על הכסף. מספר את הגמרא שעדיין אחרי כמה זמן יידרדר הדור עוד יותר. היום אנחנו גם כן בהידרדרות, אבל היום אנחנו לא בהידרדרות כזאת איטית, היום אנחנו בנפילת הדורות. זאת אומרת, היום כל שנה אנחנו 1,000 קילומטר מתחת השנה הקודמת, הולכים ויורדים נורא. במה קדם גם הייתה ירידה, רק הייתה כמובן הרבה יותר איטית. מספרת הגמרא שאחרי כמה דורות זה ירד עוד קצת. מה זה ירד עוד קצת? שכיוון שהוא כבר קנה בכתובה הזאת, במוהר, הוא כבר קנה כלי כסף וכלי זהב, אומר לי, יאללה, קליק אלייך וצאי, זה כבר יצא מהכיס שלו. אז התקינו שישים את המוהר בבית חמיב, זאת אומרת בבית אבא שלה. כי זה קצת עוצר אותו. למה זה קצת עוצר אותו? בגלל שכשהוא רוצה להגיד לה, גמרנו, אני לא רוצה אותך, קחי את הכתובה שלך ותצאי, ואיפה הכתובה שלה נמצא? את הכלים שקנו במוהר, איפה זה נמצא? זה נמצא הבית של אבא שלה. אז הוא צריך עכשיו להתעמת, לא רק איתה שהוא רוצה להתגרש איתה, הוא צריך לספק הסברים לאבא, למה גירושים? מה קרה? למה אי אפשר לעשות שלום? למה לא תכבד אותה? למה לא... הוא צריך... אז מילא זה היה עוצר אותו יותר מגירושים. אומרת הגמרא, ועדיין הייתה קלה בעיניו. זאת אומרת, אחרי שעבר כמה דורות, והדור נהיה יותר חצוף ויותר גס, אז גם מאבא שלה לא מפחד. לא, הבת שלך היא כזו... ואתה כזה, והבת שלך כזאת, כמו שאנחנו יודעים איך נראים גירושין. יותר טוב שלא תדעו, כן? אבל, כן, ואתם תלכו להתחתן על מנת שאתם מתחתנים עם אחת עד סוף החיים, כן? ולא חס שלום רק לניסיון. אבל הדור התקלקל, והיה אומר לה, את ואבא שלך, לא אכפת לי משניכם ביחד. לכן, עד שבא שמעון בן שטח, ותיקן שיהיה כותב לה, כל נכסי אחראים לכתובתך. שטר הכתובה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה תקנה שנתנה האלוקי, הוא היה מהראשונים של התנאים, מהזוגות הוא היה עדיין, שמעון בן שטח, תיקן כתובה לאישה. מה הוא תיקן? אל תשלם שום מוהר. המוהר הזה שהיה פעם, לא משלמים אותו יותר. רק המוהר הזה הופך להיות חוב. חוב למתי? לשעת הגירושים. קצב נמצא אצלך בבן, נמצא הזה, עכשיו אתה מתגרש, אתה צריך לשלם כסף, תצטרך למכור את הטסלה שלך, תצטרך למכור את החצי מהמניות שלך, תצטרך למכור זה, ותצטרך, עד עכשיו, היא בשלה והיא כיבשה והיא זה. עכשיו אתה צריך לזכור בית, לגור בית לבד, ולשלם למכבסה ולקייטרינג ולשירותי ניקיון, זאת אומרת, עד עכשיו לא יצא ממנו הכסף. הכסף יצא ממנו רק עכשיו. ומילא זה יהפוך את הבעל שלא ימהר לגרש את אשתו. זה בעצם הצורה שנמצאת מזמן שמעון בן שטח, התנא הקדוש, שמעון בן שטח עד ימינו אנו, שיהיה כותב לה, כל נכסי אחראים לכתובתיך. אז עכשיו אני חוזר למה שפתחנו את השיעור, אמרנו שהמילה כתובה משמשת לשני דברים, גם למוהר דהיינו, גם לעיקר החיוב, וגם לשטר. היום כשאנחנו אומרים שטר כתובה, אנחנו בעצם מדברים על השטר בעצמו. אבל למעשה היום כמעט אף פעם לא תראו שבגירושין משלמים את הכתובה. זאת אומרת, בואו נגיד שיש 100 גיטין בשבוע בארץ ישראל, אז מתוכם, מתוך 100 כתובה אחת משלמים. וכל השאר כבר לא משלמים כל כך את הכתובה. למה? כי היום אנחנו לכודים בשתי הלכות שהן סוגרות האחת את השנייה. מדוע האיש כותב כתובה לאשתו והאישה לא כותבת כתובה לבעל? האיש כותב כתובה לאשתו, מה אני מתחייב לך? למה האישה לא כותבת שום שטר, מה אני מתחייבת לך? תדעו, הכתובה היהודית היא חד סטרית, רק לטובת האישה. מה אני חייב לה? למה אין שטר שתכתוב מה היא חייבת לי? הכתובה הרפורמית, כתובה הקונסרבטיבית, כתובות שהן כמו של השוטים, כמו הנישואים האזרחיים, זה כתובות הדדיות. ואנו נפרנס ונעריך ונוקיר איש את רעהו. הכתובה היהודית לא ככה. התחייבות רק מהאיש לאישה. אין שום התחייבות מהאישה לאיש. כלומר, יש התחייבות בהלכה. היא לא צריכה לחתום על שום שטר של התחייבות. ומה הסיבה? אתם תופתעו לשמוע, אבל חייבים, אתם הגברים שיושבים פה, חייבים קצת להוריד לכם את האף. מה הסיבה? תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם. סתם אישה בעולם יותר טובה מסתם איש בעולם. שמעתם? האיש הוא גס, תקיף, חומרי, מלא אפר, מלא גאווה וכבוד, ולכן כשהוא אומר לאשתו בחתונה, את העיניים שלי ואת השמש חיוורת לעומת העיניים שלך, בלה בלה. אחרי 10 שנים בגירושין, מה הוא אומר לה? חשוך היום שהכרתי אותך. ואוי, כן. אז לבעל, אנחנו לא מאמינים, לא מאמינים. בשעה שאתה אומר לה שהיא העיניים שלך, והיא זה, בבקשה, תכתוב עכשיו שטר עם ההתחייבויות, ואז לא אכפת לנו שתכעס ותצעק את לב השמיים. יש לי צ'ק, ואני מגישה אותו לבית דין, ואני יכולה לגבות. זה בעצם מה שהולך עם האישה. עם האישה אין לנו בעיה, יש לנו ביטחון. בדרך כלל, אישה נשואה, שבעלה מתנהג אליה טוב, היא תתנהג איתו טוב. ככה טבעה של האישה. זה כתוב בגמרא, דרך אישה לגלגל עם בעלה. כשהבעל לא סובל איזשהו משהו באשתו, הוא יצעק ויצעק ויהפוך את העולם. וכשהאישה לא סובלת איזה משהו בבעלה, היא רכה, היא מתרגלת. אישה שלא אהבה גבר מעשן. ומעשן, סליחה אם מישהו מכן מעשן, אבל עד רבה תקבלו על הראש, כן? גבר מעשן הוא מסריח. הנשיקה שלו מסריחה, הפיג'מה שלו מסריחה, הסדין שלו מסריח, הוא מסריח. אבל אישה שתקת. כך כתוב בגמרא, דרך אישה לגלגל עם בעלה. האיש הוא חותמת והאישה היא פלסטלינה, זה צורה ויוצר. היא מקבלת את הצורה ואת הצביון, מקבלת את בעלה. לכן מהאישה אל האיש אנחנו לא צריכים כתובה. תתנהג אתה עם החובות שלך, אל תדאג, היא תמלא את כל החובות שלה. אין לנו, אנחנו, אין לנו מין הבנה שאולי האישה מבטיחה והיא לא תקיים. האישה מבטיחה והיא תקיים. סתם אישה, אישה טובה והיא תעשה. אז לכן הכתובה היא שטר חד סטרי, רק התחייבות של האיש אל האישה. למרות שיש התחייבות של האישה אל האיש, לא צריכים לכתוב את זה בשטר. אבל בזמננו, כמו שכתוב ברמה, בסימן סמך וב סעיף ג', בזמננו עכשיו השתנה המצב, כיוון שיש חרם דרבנו גרשום, לא לגרש אישה בעל כוחה. מה אנחנו הסברנו? שהכתובה עוצרת את הבעל מלגרש בכוח שהתורה נתנה לו. התורה נתנה לאיש כוח, והיה אם לא מצא אחת בעיניו, אני כתב לה ספר קריטות, ובעל שהוא בעל תאוות, בעל כבוד, בעל גאווה, מגרש את אשתו, זורק אותה על כל דבר, אז המוער, הכתובה הזאת, השתרה הכתובה, הוצא אותו מלגרש. אבל היום אנחנו לא צריכים כבר את הדבר הזה. יש לנו חרם דרבנו גרשום, שמונע את האיש מלגרש את האישה בעל כוחה. אם היא לא רוצה להתגרש, אגיד, אני לא מקבלת גט. אי אפשר לתת גט לאישה בעל כוחה. מצד שני, אישה לא יכולה להכריח את הבעל לתת לה גט. אישה לא מגרשת את הבעל, אישה לא, כמו שאומר, הרב, מזל טוב, נתתי לו גט. אישה אף פעם לא נותנת גט לבעלה, רק הבעל נותן גט לאישה. אבל הבעל נותן גט לאישה רק בהסכמתו. אי אפשר להכריח בעל לתת גט. אם אנחנו כופים את הבעל לתת גט, הגט הזה גט פסול. אז זאת אומרת, תשימו לב מה המצב עכשיו. אי אפשר להכריח את האישה לקבל גט בשעה של ויכוח, ואי אפשר להכריח את הבעל לתת גט. עכשיו מה המצב? כשהם מתקוטטים, המצב תקוע. מה יהיה למעשה? מי שיותר חזק, יותר אלים, או יש לו יותר מה להפסיד, הוא בעצם ינצח. אם האיש לא אכפת לו מהאישה, הוא לא צריך אישה. והוא מתקוטט איתה, אז הוא יחיה לעצמו בנפרד, יש לו המון כסף, ויש לו מכבסות ומסעדות, ואימא שלו והאחיות שלו, או ברמינן, חברות שלו, כן? יחפשו לו, יעשו לו כל מה שהוא רוצה, הוא לא צריך את האישה, הוא דופק אותה. ואז האישה תגיד, בעלי, תיתן לי גט, ואני רוצה להתפטר ממך כבר סוף סוף, אני רוצה לעזוב אותך. את רוצה גט? תוותרי על הנכסים, תוותרי על הכתובה, תוותרי על הבית, תוותרי על הזה. הוא חצוף, למה הוא חצוף? בגלל שיש לו כוח, אי אפשר לאלץ אותו לתת גט בכוח. ואם המצב הוא הפוך, שהאישה לא זקוקה לבעל בכלל, אבא שלה עשיר, ויש לה רכב בשבילה, ורכב בשביל הילדה שלה, ויש לה שירותי מסעדות, רק הגבר הוא מסכן, מנסה ללכת בתמימות וזה, והאישה כל יום יש לה חבר חדש, וכל יום יש לה מישהו אחר, והאיש אומר לה, גברת, תני לי להתפטר ממך, קחי גט, והיא תגיד לו, לא, אני לא רוצה גט, הרי אי אפשר לגרש גט אישה ממך, אתה רוצה? כן, תוותר על הרכוש, תוותר על הרכב, תוותר על המשכורת, תוותר על הזה, אז הבעל יצטרך להתכופף. זאת אומרת, היום יש לנו שני כוחות שהם שווים אחד מול השני, ומה שיקבע בסוף זה לא תשלום הכתובה, אלא מה שיקבע בסוף זה למי יותר בוער להתגרש, למי יותר קשה החיים של הנישואים, למי יותר זה. לכן למעשה הכתובה לא נגבית היום. אבל עדיין אנחנו לא יכולים לשנות את ההלכה שצריכים לכתוב כתובה. כי לעולם תדעו לכם, שום דבר לא יכול להוות תחליף ליהדות. למשל, אמרה התורה שצריך שני עדים. היום יש לנו בדיקות DNA. אז האם זה מחליף שני עדים שיבואו ויגידו האם הוא בן פלוני או בן פלוני? התשובה היא לא. התורה אמרה שאנחנו צריכים עדים האם הנהג היה פושע או לא פושע. היום יש לנו אקדחי לייזר שהם מראים את המהירות של הנהג. האם זה מחליף שני עדים? התשובה היא שלא. התורה אמרה שצריך עדות כדי לדעת אם פלוני משקר או לא משקר. היום יש לנו מכונת אמת, מכונה כזאת שמחברים לאדם כל מיני אלקטרודות ושואלים אותו שאלות, והמכונה מודדת מתי הוא מזיע, מתי קצב הדופק עולה וככה. האם זה תחליף לשני עדים? לעולם זה לא תחליף. והסיבה היא שהמדע ככל שהוא מתקדם, ככל שהוא יהיה גדול, הוא עדיין קטן מאוד. המדע עדיין לא מגרד את קרסולי תורתנו הקדושה. מה שחזל ידעו, הם ידעו מסוד השם ליראה, ממה שהולך בעצם בעולמות העילונים. והמדע, ככל שהוא מתקדם, הוא מתקדם נכון לעכשיו. אבל בעוד כמה שנים, המדע יצחק על המדע של עכשיו. ככה אמר לי פרופסור ניסים וידיאל. פרופסור ניסים וידיאל הוא האסטרונום הכי, היהודי הכי גדול, הכי בכיר היום שיש בעולם. והוא פעם סיפר לי שהזמין אותו להרצות במצפה הכוכבים בגריניץ, כלומר, מצפה הכוכבים הגדול בעולם, עם מלכת בריטניה, ישבה עכשיו וככה. אז הוא אמר להם ככה בהרצאה שלו, הוא אמר להם, תראו רבותיי, לפני כמה שנים אנחנו כבר גומרים. לפני כמה שנים אנחנו חשבנו שאנחנו יודעים את כל הכוכבים בעולם. כי הקמנו מצפה של כוכבים וכו' וכו', והגענו למסקנה שיש 4,000 כוכבים, אפילו שבעיניים אנחנו רואים רק 100 או פחות, 50. הגענו למסקנה, וחשבנו שהמדע הוא סוף העולם, ואין כמו המדע. חזל כתוב שיש כמה טריליאלדים, אבל מה חזל הבינו במדע? אנחנו הגענו, ראינו 400 ומספרנו אותם. הוא אומר, אחרי 10 שנים התחלנו לצחוק על ה-4,000 שחשבנו שיש לנו. והתברר שיש לנו מיליונים על גבי מיליונים. אחרי 10 שנים צחקנו על מה שחשבנו לפני 10 שנים, כי פיתחנו שיטות יותר חזקות, לא רואים את הכוכב, אלא שולחים גלי רדיו, ורואים כמה זמן לוקח עד שזה נתקע באיזה עצם. והתחלנו לצייר את מפת השמיים, גלקסיות, צבירים וכוכבים, שזה בלי סוף. והוא אומר, היום ברור לנו שאין מספר לכוכבים. אבל היום ברור לנו עוד דבר, והעוד דבר הזה זה הכי חשוב, שהמדע לעולם לא יודע האמת. בנקודת הזמן היום, זה מה שאני חושב. אבל ברור לנו שבעוד 50 שנה, ככה הוא מספר, יצחקו וילעגו על הידע הרפואי שיש לנו, ועל הידע המשפטי שיש לנו, ועל הידע המדעי שיש לנו. היום רק אנחנו חושבים ככה. לכן, כשקם האקדח לייזר שהמשטרה בודקת פה, אני לא יודע, פה זה חוקי בניו יורק? את המהירות של הנהג. פה זה חוקי. הרב עובדיה אמר, אי אפשר לסמוך על זה לדין, וזה לא שווה שום דבר, וצריך רק עדים, מי היה השם, מי לא היה השם, וכך יוצא בזה. והנה לפני כמה שנים, פרופסור אחד בארץ ישראל פרסם מאמר, שכל הזמן טעינו, האקדח לייזר לא מודד נכון, כי בחוקי הפיזיקה נתגלה עוד איזה נתון במהירות האור, שזה כנראה משבש את האמת. והיום בית המשפט בארץ ישראל לא מקבל אקדח לייזר כראיה כמה הייתה המהירות. אבל כש-40 שנה היו בטוחים, המדע, המדע משתכלל ומשתכלל. מדע, מדע, זה חוכמה, זה מאוד מאוד יפה. שום דבר לא מגיע לתורה. התורה שלנו היא האמת בכבודה ובעצמה. וכל הדברים שיש מסביב זה דברים יפים, מנסים, מתקדמים. אז לכן, כיוון שהתורה שלנו מצריכה כתובה, זה שהיום יש בתי משפט וחוקים ומגשרים אזרחיים, זה הכל דברים נחמדים מאוד, אבל הם לא מהווים אף פעם תחליף אל האמת האמיתית של העולם, שזה תורתנו הקדושה. לכן גם הזמן הזה חייב אדם לכתוב לאשתו כתובה, וגם בזמן הזה השואה עם אשתו בלא כתובה, בעילתו בעילת זנות, אסור לשאות עם אשתו בלא כתובה. הגם שמרן רבנו עובדיה יוסף אמר לי, זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא בבהלה. זאת אומרת, שאם הבעל בשעה 12 בלילה או 1 בלילה, פתאום שואל את אשתו, ציפי, אולי תגידי לי איפה הכתובה שלנו? אומרת, אני באמת לא יודעת, לא יודעת באמת איפה הכתובה. ופתאום מתחבר להם שאין להם כתובה, אז הם לא צריכים לברוח מהבית, בשעה 12 או 1 בלילה. זאת אומרת, עדיין אנחנו יכולים, ככה אמר הרב עובדיה, לסמוך משהו על הרמה שבזמן הזה אפשר להקל קצת בכתובה, בגלל שיש לנו סוף סוף חרם, דרבנו גרשום, שזה מה שמגן על האישה. ואמר הרב עובדיה, בתי הדין היום מגינים על האישה. אבל זה כוונה שלא יצטרכו באמצע הלילה לברוח מהבית. בגדול, כמובן צריכים לתקן, ובגדול אין אחר תקנת הכתובה כלום. עד עצם היום הזה, צריכים להשתמש בכתובה דווקא. ואני מברך כל הבחורים פה, תדעו, לא כל מי שהוא רב גדול או דרשן גדול, גם יודע לסדר קידושין כהלכה. לא כל מי שיודע לסדר קידושין כהלכה, יודע לכתוב כתובה כהלכה. ולכן אתם, כשאתם הולכים להתחתן, תשימו לב היטב היטב, מי הרב, רבי מרדכי, תמיד חכם גדול, בקי גדול, בכתובות ובגיטים. תשימו לב, כשאתם הולכים להתחתן, מי מסדר לכם את הקידושין? זה לא מספיק שהוא רב מפורסם, ויש לו ביוטיוב הרבה סרטים, והוא גם כן מרצה בחסד. זה עדיין לא אומר מה הוא בסידור קידושין. תשימו לב, שאתם לוקחים דווקא מסדר קידושין, עם תעודה לסידור קידושין, מדופלם, ויודע לכתוב כתובה, ובעזרת השם, כתובה כהלכה, יש בה סגולה לשלום בית. כתובה זה כתב ו-ה. הקידושין זה י-ק. הכתובה זה ו-ה. כשיש כתובה טובה, קידושין טובים י-ק, ואחרי זה כתובה טובה ו-ק, נשלם שם הוויה ובדת הרחמים, ויש שלום בבית, השם ייתן לכולכם בתים טובים, יהודיים, נאמנים, חזקים, עוסקים בתורה ומצוות. ברוכים תהיו.
אמן, תודה רב. תודה. רב, זה הסט שרב נתן לנו. אפשר לבקש את הזכות.
מה השאלה? אבל זה לא לפרטי לכבודו.
זה לא שלי, זה של בית המדרש. יש לנו סט כאן. אין לי.
השיעור הנוסף פה או שאני רוצה מקום אחר?
אולי למטה. נראה, מה יהיה?
יש
כמה דקות הפסקה. whatever makes sense. more intimate setting.
אם הוא כזה צדיק והוא רוצה להישאר בעוד שיעור הזה, אי אפשר להגיד עולה לך.
ודאי.
הרוב אלה שהיו פה, בחורים לא נשואים, לקראת הנישואים, או מה?
שיש הכל, נשוי, פנוי, מבוגר, הכל.
נישואים במהרה בעזרת השם.
לא, נשוי. נולד הבן לפני חודשיים.
מה זה טוב? יש חקירה של רב חיים סולובייצ'יק. האם הנישואים זה כל רגע ורגע, או פעם אחת וזה קניין נמשך? אז לפי הצד שזה כל רגע ורגע, אז אמרתי לך מה זה טוב.
היה
תודה רבה לך. בסדר גמור, עשית דברים טובים מאוד, עשית שיעור טוב מאוד, תודה רבה לך, ברוך תהיה. כן, בבקשה. ברוכה תהי, שלום, ברוכה. רבי מרדכי, יהיה תרגם. את יכולה לשאול שאלות? דקה, לא, עכשיו יש הפסקה. רבי מרדכי, עכשיו יש לנו הפסקה 5 דקות. רבי מרדכי, אתה רוצה לתרגם אותם? הם רוצים תרגום 5 רגעים. אתה רוצה לשאול שאלה בחוץ?
יש להם שאלות אישיות, פרטיות.
אפשר לכתוב אחרי השיעור, יש עוד שיעור אחר. יכולה לשאול עכשיו פה בצד עד שזה
משקר.
איך נקרא בית המדרש הזה?
בית מדרש הספרדי של המשהד. המשהד עם ה, לא בלי ה.
I don't know. So, actually, I'm sure you think it's good. So, either way, I think it's a few of the content. There's like details there. So, they show the video of the before morning.
Yeah.
Is it all the questions?
I don't know.